נשאלתי שאלה בכתב, לא יודע מי, שאומרת, יש לנו ילד בן 5.5, ובסוף, כשאבא בא הביתה, בסוף זה מסתיים במכות, כי הילד עושה משהו, ואבא כועס, ומכה אותו וכולי, ולא יודעת מה לעשות, וכשהוא מכה אותו, אז אני קשה לי מאוד, הילד בוכה וגם אני בוכה, אבל... כן. בקיצור, אבא מכה את הבן שלו, ומעצבן אותו, מכה אותו ב5.5, והאישה לא יודעת מה לעשות, היא בוכה. זה המצב הכי קשה שיכול להיות. מדוע? כי הילד הזה, אמרנו, לילד יש מטרות. מה המטרות של הילד? ואני מדגיש בפירוש, לא מה המטרה, אלא מה המטרות של הילד הזה. חלקו, נו, מה המטרות של הילד הזה? מה הוא משיג, כן, נו? מצוין, אתה בדרך הנכונה. יפה, מצוין. מה המטרה שלו? וואלה, לכן מראש שאלתי מה המטרות של הילד. אז הילד הזה הוא אלוף, הוא משיג שתי מטרות, שני ציפורים במכה אחת. את אבא שלו הוא מכעיס, מעצבן, מרגיז, ומגיע איתו לכוח, לכעסה, עד שאבא שלו כועס עליו ומכה אותו. זה מטרה אחת. המטרה השנייה היא להגיע לתשומת לב מהאימא, אבל תשומת לב מהאימא לא באמצעות כוח, אלא במוצומי. תשומת לב, אימא שלו מרחמת עליו בלי גבולות. הילד מאושר. לא יכול להיות מאושר יותר מזה. גם אבא וגם אימא עליו, ועוד בכיוונים הפוכים. טוב? כן, ממש ככה. מסכסך ביניהם זה בשבילו, אחרי הכל הוא במרכז העניינים. זה דוגמה לילד, ילד אם כן לא נולד עם כוח או תשומת לב. ילד מהפך את הכוח והתשומת לב בהתאם להתנהלות של ההורים שלו מולו ושלו מול ההורים שלו. אז נחזור בקצרה, אם כן ילד כוח מחפש, מפעיל כוח כדי להתעמת עם ההורים, כדי להכעיס את ההורים ולהביא את ההורים למצב שהם... לא יכולים, כועסים עליו, פוחדים ממנו. אנחנו מודדים את ההגדרה של הילד לפי תגובת ההורים. מה שההורים מגיבים, זה מעיד לנו על מה הילד משיג, מה המטרות שלו. כי אם הוא משיג מטרה כזאת, כמו שאמרתי, אם ההורים כועסים או פוחדים מהילד, לפעמים יש גוונים שונים, אבל זה כולל רשת שלמה של הגדרות. אני לא נכנס להגדרות האלה, אבל זה מסמן לנו שהילד הזה מטרתו כוח. אם לעומת זאת ההורים מאוד מרחמים עליו, לפעמים מיואשים ממנו, לא יודעים מה לעשות. מיואשים, יש שני סוגי ייאוש. יש ייאוש מרוב פחד, ויש ייאוש מרוב מה נעשה איתו, מה יהיה, מה נעשה איתו. אז יש ייאוש שבא מכוח, יש ייאוש שבא מצורית לב, זה לא אותו דבר.
שאומרים מה יהיה איתו, מה זה?
זה תלוי, אם הוא מאוד חלש, מסכן, חולה, מה יהיה איתו, די, כבר נמאס לנו להיות אותו בבתי חולים כל פעם, נמאס לנו להיות, זה סוג אחד של ייאוש מתוך חולשה. ויש ייאוש מתוך פחד, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, אנחנו מיואשים, אז תלוי, סוג כזה, סוג כזה. כן, העיקרון, עיקרון ברור. כל הנקודה היא מה מגיבים ההורים, ואמרתי, התגובות הפוכות זו מזו. ילד תשומת לב, התגובה היא התעלמות. שני ילדים צורכים. מי שמסגל כבר את האוזן, יודע בדיוק. הילד הזה צורח מתוך רצון לעורר תשומת לב, הילד הזה צורח מתוך רצון לעורר כעס וכוח. זה מנגינות שונות בצרכות. הכל שונה. ילד תשומת לב. הוא מעוניין להראות שהוא ילד טוב, הוא ילד ירושלים, הוא מאוד חלש, הוא מסכן, הוא צריך את תשומת לב של ההורים, מחפש את ה... חופה של העולם, ההורים חופפים עליו ומלטפים אותו ומרחמים עליו והכל. הילד הזה תמיד חולה, תמיד מנוזל, הוא תמיד, הוא הרבה פעמים בוכה, הוא כל פעם נופל, תמיד מכים אותו, הוא המסכן בגן, המסכן בכיתה, הוא המסכן בשכונה, כי אין לו, הוא לא מסתדר עם החברה, הוא כל כך מסכן שאין לו חברים, הוא רוצה חברים, אבל אין לו חברים. שטויות, שטויות, שטויות. זה ניתוחים של הורים, שמאוד מאוד, הילד עושה הכל כדי לעורר רחמים אצל ההורים. אז מה התגובה הנכונה? התגובה הראשית היא התעלמות מההפגנות, המסכנות של הילד הזה. הילד אומר, כואב לו הבטן, או אני יודע, בוכה, מילד, הוא הרביץ לי, הוא זה. לא, פשוט לא לשים לב. נופל, נופל, צורח. ללכת הלאה. ילד תשומת לב, כשמתעלמים ממנו, הוא מבין שהוא לא משיג את המטרה. כי ההורים לא מגיבים בהתאם ל... הוא רוצה לעורר אצלם את ה... שיפרסו מטריה עליו, הם לא פורסים מטריה עליו. אז לאט לאט, הוא אומר, הוא מבין, הוא מתייאש מעצמו. אומר, מה לעשות? לא חינכו טוב את ההורים שלי. ואני כל הזמן מצפה, והם לא פועלים לפי מה שאני מנסה, אני לא משיגים את המטרה. להתעלם. דוגמאות קלאסיות, מקרים קלאסיים. אמא במכולת הולכת עם שני סלים כבדים, יוצאת מהמכולת, והילד, מה, אין לי כוח, אמא, תקחי אותי על הידיים, עם שני סלים כבדים, תקחי אותי על הידיים. והאמא אומרת לו, תבוא ברגל, אתה מספיק, תבוא ברגל כבר. אין לי כוח, מתיישב על הרצפה, אין לי כוח, תקחי אותי. והאמא הולכת שני צעדים קדימה, מניחה את הסלים, מביאה אותו, מצליחה עוד פעם, תקדם את זה. אמא יקרה, תעזבי אותו, מה את חושבת שבאמת אין לו כוח? יש לו כוח. אבל הוא יישאר ליד המכולת. אף ילד לא יישאר ליד המכולת. הוא יבוא בטיסה. מתי? כשתעלמי לו מהפינה. וכשהוא יבין שאת נחושה בדעתך, ואת לא שמה עליו פשוט. תראו ברחוב, תראו, ילדים עושים שביתות, רובצים, אין לי כוח, באמצע הכביש, באמצע המדרכה, שבתות, תעברו, תראו, כל פעם, חברי, להתרגל, אצלנו זה כבר בא לבד, זה כשאני ואשתי הולכים אחרי שבת, יוצאים מבית הכנסת, ורואים סצנות, אז שנינו, מחייכים אחד לשני, וואלה. איזה תשומת לב, ואיך, כמה שגיאות ההורים עושים כל הזמן ולא מתייחסים אליו כראוי. כן. כי מיואשת, כי היא חושבת שהוא לא יכול. היא מרחמת עליו, והוא לא יכול, והיא רוצה לעזור לו כדי שאולי עם העזרה שלה הוא יצליח. וזו הטעות הגדולה ביותר שיכולה להיות. כי הוא לא צריך את העזרה שלה, הוא יכול להצליח לגמרי. אבל צריך לתת בו אמון שהוא יכול להצליח. אם היא חושבת שהוא מסכן ולא יוכל להצליח, אז בטח שהיא תרצה לעזור לו בשיעורי בית, כדי שאולי סוף סוף נקדם אותו, הוא לא צריך לקדם אותו, אבל הוא עושה את עצמו מסכן ולא יכול להכין שיעורי בית ולא מבין מה, אמא תסבירי לי את הסיפור, תסבירי לי את הפסוק ומה הפרק ומה אומר רש"י ומה זה וכל, לא מבין. אין בעיה, אבל לא תבין, לא תעשה, זהו. שלום, עניין שלך, את השיעורי בית עניין שלך. אתה תחליט אם אתה רוצה לעשות או לא, והוא בוכה, אני לא יודע. לא קיים.
יכול להיות מצב אובייקטיבי, כמו ילד שהוא... עם קושי לימודי, אם אני לא אקדם אותו כהורה, הוא לא יצליח
להתקדם. עכשיו אתה מדבר כמו אבא טוב, כזה אבא מצוין, רחמן, חס על בנו ורוצה לקדם אותו. והבן קורא את המחשבות של האבא שלו, יודע שאם הוא ישחק טוב את הילד שלא יכול ולא מתקדם, מה זה? הוא יזכה לתשומת לב, יפנקו אותו, ירחמו עליו, יקחו לו מורה פרטי, יקחו לו זה, יקנו לו ארטיקה, יקר שהוא ילמד ויעשה את השיעורי בית וכו'. את המחשבות האלה הילד קורא כמו רנטגן. בדיוק אלה המחשבות שמהם זה מתחיל. מזה מתחיל הכל. ממחשבות שליליות של ההורים על ילדם. אנחנו לא ספרטה, ולא מחנכים את הילדים, כולם שמשון, איזה טרזן כזה, כולם, לא, לא. ברור שיש מגבלות. אבל אני אתן לכם דוגמה לילד שאומר, אבל אני קטן, אני, זה, יש לו אחות קטנה ממנו בשנתיים. היא באה, שניהם ילדים קטנטנים, היא נותנת לו דחיפה, הוא כמעט נופל, וואה, אחות איזה, אני קטן, איזה. אז אמא שלו, ברוך השם, איך אומרים, יודעת את התורה, זה קצת קרוב אליי, כן, באיזשהו מקום. אז היא נותנת לו צ'פחה, אומרת לו, טוב, בסדר, אתה ענק, אתה לא קטן, אתה ענק, אתה חזק, אתה זה. זה נגמר, מתעלמת מכל הבקשה שלו. היא לא שמה, וככה הוא, מה זה, גדל בצורת השם, ילד חסון ומבריק, והכל טוב. הוא באמת קטן, הוא פצפוש כזה, אבל הוא מנצל את הקטנוניות שלו לנסות לעורר רחמנות והכל. לא מצליח אפילו כמלוא נימת הזבוב לעורר רחמים עליו. כי כולם יודעים שהוא, מה זה, הוא לא ג'בר, בטח רואים עליו שהוא לא ג'בר. אבל הוא לא, לא מסכן, לא, לא כלום, זהו. כן.
מחלות, גם מחלות,
אבל
ילד
חולה,
הוא רוצה רק
צומת,
כל המחלות
זה צומת. לא כל. מחלה, אז תלוי בסוג המחלה. יש מחלות שהן מחלות מאובחנות פיזית, לא מחלות רוחניות. מחלות אבחון פיזי. אם הילד הזה יש לו, לא יודע, בקיבה רגיזה, מעיים רגיזים, אני יודע, לרשרוש בלב, זה דברים שאפשר לנתח אותם. יש מחלות שהן השערות. זה גם גבולי, אמרתי, הילד שלא שמע, עשו לו מבדקים, מבדקי שמיעה במכונים, זה, והתברר, הוא לא שומע. סיפורי סבתא, שמע בריבוע. וכשאמא שלו התחילה להגיד לו פעם אחת ולא חזרה, והיא קמה והלכה, שלום, אנחנו הולכים מהבית, אם אתה רוצה תבוא. ככה הייתה תורת להגיד לו זה חמש פעמים, עד שהוא היה שומע. תבוא, סגרה את הדלת, ופתאום הילד יוצא מהבית והולך אחריה. מה קרה? הוא לא שמע? פתאום התחיל לשמוע. ואז עשו לו מבדקים, והוא שהוא כן שומע. אז יש דברים שהם לא, לא מדויקים כל כך. בדברים הלא מדויקים... התעלפויות, רוב המקרים, זה תלוי, אתה צריך לנתח אותם. הילד, אם הילד, לא יודע, פתאום שומע משהו, זה מתעלף. כשאבא סיפר לי את זה, זה סיפור חי, אני אומר, אני יכול לראות לכם את הילד הזה, כן? כשאבא סיפר לי את זה, באותו רגע, אני אומר, אני החזקתי את הבטן מרוב צחוק, כי הביא כל התיאורים של אבא, זה היה ילד תשומת לב, שמעורר תשומת לב, על זה שהוא מתעלף. הוא התעלף, הוא מכחיל, כן? תוך יומיים הכל חלף, אז מה קרה? הילד שינה מטרה. כשילד רוצה מטרה, הוא יכול לעצור את הדם, להכחיל, להתעלף, יכול הכל, הכל פסיכולוגי. זהו. אז אני לא אומר שאין מחלות, ודאי שיש מחלות, כן?
לא מחלות, אבל קשיים לימודיים, אמיתיים. כל מיני קשיים, וכל מיני קשיים גם, לא יודע...
קשיים לימודיים, יפה. אז לחזק אותו בדברים, לא באמצעות, לא רחמים ולא זה. אהבה, כן, רחמים, לא. רחמים, אני אומר, רחמים אומנם הנחו אותנו להיות רחמן, מהו רחום, הפתה רחום? אמרתי, רחמים זה מידה רעה, זה מידה לא טובה. צריך קמצוץ של רחמים תמיד בתחילת הדרך. כמה לרחם? להתחיל את הסטארטר ב... שמינית שבשמינית שברחמים. אחר כך למחוק את הרחמים. רחמים זה תו תקן מסכן. זה רחמים. ילד שההורים מרחמים עליו, הוא מקבל תו תקן, אישור מכון התקנים, מסכן מדופלם, זהו.
לפני המבחן
הוא מוציא
את כמה שהוא מסכן.
לפני המבחן בדיוק, מוציא את המסכן שלו ונגמר. מה? שלו הקלות, כן, כן. מדבקות, כן. היום זה הולך במדבקות, ככה הבנתי.
של אשתי מבסוטים, מבחן, כל אחד מראה כמה, ממש.
כמה הוא מסכן, כן. כן, אז היום, אני אומר, זה טעויות של משרד החינוך, פעם לא היה. ילד, תתגבר, מה אתה מסכן, אה, קלות, אה? כל הילדים הקלות, טעוני טיפוח.
יש, באמת היום זה קיצוני גדולה, אבל יש אנשים, הרבה אנשים, משקיעים, ההורים רואים שהילד משקיע, משקיע, מתאבד, עומד למבחן, מגיע למבחן, אבל לא זוכר כלום. מה, ואין דברים שהם אובייקטיביים, הרב מציג
תמונה
שהיא כאילו רק צד אחד. הייתי רוצה לשמוע מה הרב מתייחס לכל הדברים האלה.
יש מקרים, תלוי, אני אומר, תלוי באופן, תלוי בצורה. כל צורה לגופה. צריך, ברור שיש, אני אומר, יש, סליחה שאני אומר, יש חכמים, יש טיפשים בעולם. אין טיפשים בעולם, כולם חכמים, והמח כולם צדיקים. גם החכמים, גם הטיפשים צדיקים. אבל לא כתוב שאין חכמים ואין טיפשים, ודאי. כן, נגיד, ארבע בנים דיברה תורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד טעם, אחד שני ראשון, אמרתי, מה זה, מה זה אני יודע לשאול? טיפש. זה מה שקוראים היום בעברית. זה כתוב ברמב״ם, טיפשים כתוב ברמב״ם. כן? אמרתי, זה הכללה הנמרצת ביותר של הרמב״ם, טיפשים. שהוא כבר לא יכול להתאפק, טיפשים, זה המקסימום שיכול לחנות, לגנות בני אדם, הטיפשים. וכמה מקומות ברמב״ם שזה מופיע. אז יש אנשים פחות חכמים, ודאי. אז לכן צריך למצוא להם את המקום הטוב, את המקצוע הטוב שלהם. אנשים חכמים או מוכשרים, לא חכמים. טיפש זה לא להיות בעל מום, או לא חכם, זה לא להיות בעל מום. זה אדם שצריך לנווט אותו למקום הנכון שלו.
זה היה דווקא
בפרט
של
חוכמה,
וגם כמו שצחי אמר,
את הילדים
שיש להם
GHD, או
אנשים שהם
בעלי
היפרים כאלה. גם זה אנחנו יכולים להגיד,
כאילו, היפרים, לרוב, בחינוך טוב, מורידים את ההיפריות לגמרי, ודואגים לתעל את ההיפריות לצדדים טובים. כן? אני יכול להצביע לכם על כמה ילדים, היפרים, שתיעלו אותם לצדדים טובים, והם לגמרי... אלא הם לא היו צריכים, לא רטלין, לא שום דבר. היו כולם היפרים, בוודאי. זה היפריות, מנתבים למקום הטוב. יש דברים שאפשר להתגבר. אני לא אומר, יש מחלות, יש יכולות לימודיות פחותות, בוודאי. IQ, יותר גבוה, יותר נמוך, ודאי שיש הבדלים בין בני אדם. אבל אחרי הכל, בילדים קטנים זה כמעט לא בא לידי ביטוי. ילדים קטנים, אנחנו לא משיבים אותם, לא עם ספרים, לא עם א' ב'. בגיל קצת יותר מבוגר, באמת בכיתות, צריכים מאוד מאוד להיות ערני. יש קשיים אובייקטיביים, יש קשיים אמיתיים, ויש קשיים מדומים. שהילד רוצה להוכיח קושי כדי לזכות לתשומת לב. וצריך להבחין בין אלה לאלה, מדי שצריך להבחין. ויש אפשרות גדולה להבחין בין אלה לאלה.
שיעורי
בית מנוצלים לשני הדברים, דרך אגב. יש הורים שמרחמים על הילדים שלהם ומשקיעים בהם, ואז הילדים הם ילדי תשומת לב. יש הורים שמעוצבנים על הילדים, ומה אתה כל הזמן מבקש ממני לעזור לך שיעורי בית? זה תאר, לא יודע מה, תשבור את הראש. לך תהיה פועל כביש, גמרנו, אל תלמד יותר. הוא מעצבן אותם עם השיעורי בית, זה אותו דבר. שיעורי בית יכולים להתפרש לכאן או לכאן, זה אותו... גם, כן.
האם עכשיו, כתהליך של תיקון, התגובה צריכה להיות הדרגתית? כלומר, עכשיו...
התגובה...
עכשיו שלוש
שעות... מה זה שלוש שעות?
אין... אני יושב עם הילד שלי, אתה נגיד, סתם דוגמה, שלוש שעות אחרי הרעה, שעתיים, עד שבכלל לא, עד שהוא כלומר לוקח את המשכות לידיים...
ממש לא, חד, סכינה חריפה. ילד שלא רוצה ללכת לבית ספר, אז אמא שלו מלווה אותו לבית הספר, ויושבת איתו שעתיים, ואז הוא מבסוט והוא זה. ואחרי שעתיים שהיא מבלה בבית הספר, היא קמה ללכת. אמא, מוכה, לא צריך עליה, בשיח שלה, מוכה. זה סיפור מהחיים, עכשיו, כן. אז היא מחליטה טוב, אז מחר אני יושב איתו שעתיים וחצי, אולי אחרי חצי שעה יותר, הוא יתגבר יותר. סליחה, מה קרה? הילד לא יכול להיות בבית ספר? בוודאי שיכול להיות בבית ספר, כן? אז תני בו אמון, שיבכה, היי ביי, שלום על ישראל, וצריכים מיד, לחתוך מיד. גם בגנים זה לא פשוט. בגנים מרגילים את הילדים, כל ההורים באים בהתחלה לשעה, אחר כך לערב, חצי שעה, ואחר כך ביום השלישי עוזבים אותם. גנים, במעונות. אבל אחר כך לחתוך. אם כולם עושים ככה, בסדר. יומיים, שלושה אפשר לתרגל עם הילדים. אין מצב רגיל. צריך לחתוך, אבל העיקר הוא. העיקר הוא האמון של ההורים שזאת הדרך. האמון של ההורים שכך הילדים יגדלו טוב, ושהילדים רק עובדים עליהם. אם ההורים לא מאמינים בזה, מה שנקרא סדק, סדק תרדוף. יש סדקים אצל ההורים, ואז כמו בסיפור על הילד ההולנדי, שהיה סדק בסכר, אז הוא שם את האצבע, בדיוק, אבל הוא שם את האצבע כדי לעצור את הסכר, והם שמים את האצבע כדי להרחיב את הסדק, ופותחים וסודקים אותו יותר ויותר ויותר, עד שההורים עוד פעם נשברים. הורים שיש להם סדק, הילדים עושים תשקיף, רנטגן, פה אני רואה את הסדק ברנטגן, וואלה, עכשיו נעבוד על הסדק הזה, במלוא נביא פטישון, ונתחיל להקות בסדק הזה, לפצח את הביטחון של ההורים שלי. אז אם ההורים סוגרים את הסדק, אז אין בעיה, טוב. כן. בתחומים החיוביים, השקיעה בחיבוק, בנישוק, באהבה, בהתעניינות, בשיחה. זה נותן לו, ההגדרה היא שילד, כל ילד צריך תשומת לב. אלא שילד ברוב המקרים, הוא לא יודע, אז הוא מנסה לקבל תשומת לב. בכל אמצעי שהוא, תשומת הלב הזאת זה תשומת לב שלילית. אנחנו צריכים להפוך את תשומת הלב הזאת לתשומת לב חיובית. לתת לו תשומת לב, תשומת לב חיובית, זה לא שלילית. לא לפי מה שהוא רוצה, אלא לפי מה שאנחנו, ההורים, יודעים שזה מה שהוא צריך. זה תשומת לב חיובית, וזה הפרש.
אז כל פעם שהוא דורש תשומת לב לא לתת לו, אבל מתי שאני מרגיש ש...
בצורה שהוא דורש לא לתת לו. אפשר לתת לו בצורה אחרת. למשל, אני אומר, נעבור לילדי כוח. ילד כוח כל הזמן רוצה להתעמת עם ההורים שלו. כל הזמן כסח וזה. אז כמו שאמרתי, זה ילד בן 5.5 שמכות, זה ילד שאמא סיפרה לנו לפני שנים, שילד בן שנה וחצי, עולה על העצבים, עולה על זה, לא משתלטים עליו. היפר, כמו שרגילים לקרוא לו. כשאבא בא הביתה, בצהריים, אבא כוילניק, בבני ברק זה היה, משפחה מבני ברק, וביקרנו אצלם, ו... חברה של אשתי הייתה, מהאולפנה, חברה של אשתי, התחתנה עם מישהו, זה. אבא בא מהכוילל, בתחילה בטוב, וזה, בסוף זה נגמר עם החגורה. וכשאבא מוציא את החגורה, ופעם, פעמיים נתן לו מכות עם החגורה, אז הילד מתחיל לבכות, זה, וזה, פחות או יותר נגמר. ילד בן 1.5 שנה. אז אשתי אמרה לה, אז מה יהיה כשהוא יהיה בן 3.5? ומה יהיה כשהוא יהיה בן 6? הוא ייקח חגורה וייתן לאבא. מה, הוא טיפש? כמו שאבא נותן לו, גם הוא ילמד לתת עם החגורה לאבא שלו, כן? מכירים תופעות כאלה? יותר טוב שלא תכירו. ילד בן 17, מסתער על אבא שלו, מכה אותו מכות רצח. ילד בן 17, נער בן 17. כי עד אז אבא טיפל בו. הילד גדל, בן 17, עכשיו הוא אומר לאבא שלו, בוא נראה אותך עכשיו נגדי. מכות רצח, ילד... לא להקות, מכה אבי ואימו, אמרתי, עזוב אותך, לא מעניין אותי עכשיו כלום. אני, על אבא הזה אני גומר, כן? איפה הם נמצאים היום? לא, יותר טוב לא לדעת איפה הם נמצאים היום, אבל זה עובדות, כן?
מאבא ואבא.
כן. אני מדבר על מעשים, מעשים, לא דמיונות, כן? אז נחזור, ילד כוח. מה?
אמרתי שהאבא
בגלל שהאבא שם זה היה לאורך כל הקופה. האבא לא תפס פיקוד, לא ניהל, לא הקדיש לילדים, הקדיש לפי מה שהוא רצה, היה מדי פעם מכה אותם, מדי פעם בוכה לפניהם, מדי פעם, טוב, זה תופעה, כן, לא משנה, זה היה תופעה בבית. לא משנה איפה, מה קרה למשפחה הזאת היום, אבל זהו. אז אני אומר, המציאות היא...
חיים באושר, באושר...
נו, כן. זה לרבון מוגבל, כן. מה? תשומת לב, ילד, כמה שאתה יכול, תיתן לו. תשומת לב, כמה שאבא יכול לתת, כמה שאמא יכולה לתת. תתני לו, אבל תשומת לב חיובית ולא שלילית. מה זה תשומת לב חיובית? זה לתת לו חיבוק, לתת לו נשיקה, לחזק אותו, להגיד לו כמה הוא טוב, איזה נפלא, איזה חזק הוא, איזה מתוק הוא, איזה ילד טוב. זה חיזוקים חיובים, לקנות לו מדי פעם צ'ופר על זה שהוא עשה מעשה טוב, עזר לאימא, כן?
בשלילית.
תשומת לב שלילית?
כן.
לגרר אחרי הזה, לרחם עליו. לא לרחם עליו, לאהוב אותו, כן, לרחם לא, אמרתי בארמית. רחמי ורחמים זה אותה מילה, אהבה ורחמים זה אותה מילה. בעברית זה שני דברים נפרדים. יש רחמים ויש אהבה, אהבה כן, רחמים לא. אהבה כן, פינוק לא. עשינו כמה פעמים את החילוקים האלה בין הדעות. זה הגדרות שונות לגמרי ממש. לתת אהבה, והעיקר אמון. ילד תשומת לב, צריך אמון של ההורים, שהוא יכול לעשות שיעורים, שהוא יכול להתקדם, שהוא יכול ללמוד. יכול להיות שהוא לא כל כך, אז את המינימום הזה שהוא צריך, פיק, לתת לו את האצבע. אתם יודעים שבשחייה, התחלה, שחייה, מצופים, גלגלים, עניינים. ובסוף כשכבר מישהו לומד לשחות, ילד לומד לשחות, אבל הוא לא, הוא פוחד. אז בהתחלה נותנים לו את האצבע, הוא מחזיק אצבע, זה לא עוזר לו כלום האצבע הזאת, אבל זה ביטחון, אחר כך אתה זרת, ואחר כך משתכם, והוא שוט לבד, זהו. אז בהתחלה לפעמים נותנים לו קצת, עוד קצת עזרה, קצת פה שם, אבל הכל מתוך אמון ואהבה ולא רחמים. רחמים, תשומת לב שלילית, זה הנקודה. נעבור לרגע, מה?
מה שאני חושב
בזה, שיש כאילו תשומת
לב שילד דורש, וזה יכול להיות חיובי, כאילו, ילד
דורש,
עשיתי ככה, עשיתי ככה, אבל... לא, הוא לא מפריע, אבל הוא כל הזמן דורש
תשומת
לב.
יש ילדים
שדורשים... הוא יכול...
כן.
והוא ילד טוב, אבל הוא כל...
אמא, עשיתי שני מעשים טובים, גם ככה וגם ככה. אני שמעתי ילד דורש ככה. אני חושב שאני נותן לו חיבוק לסוג מתוק שלי נהדר. מצוין. זה תשומת לב חיובית. הוא בא ומספר לאמא כמה הוא ילד טוב, יש חיבוק לשוק, מה רע בזה? זה לא רחמים, זה לא, זה מצוין, אהבה, מותר? מה?
זה רק כמה,
אז כל היום, אז להגביל, כן, אז להגביל בחלק אפילו לא לשמוע, כמו שאמרתי, במקרה כזה, לא לשמוע, לא להגיד לו כל פעם כמה טוב אתה, כי ילד גם חוזר על עצמו.
לא, גם כאילו זה...
אמא, עשיתי בשירותים, לא לכלכתי, איזה מתוק שלי, כן, וכולי, כן, כן. אז אם הוא חוזר על זה 10 פעמים, לא להגיד לו, די, מספיק. כי אז, עוד פעם, בבת אחת הוא יהפוך להיות כוח. אמא, זה עוד פעם, תפסיק כבר, תצא מהבית, כעס, הוא יהפוך לכעס. ברגע זה, הפכת כערה, נהיה מצומת, נהיה לכעס. גילה, זיהה את הנקודה אצל האמא או אצל אבא, עבד עליה להרוויח עוד תשומת לב, למה לא? אמרנו, בילד כוח. מה בילד כוח? ילד כוח, א', זה נכון שמדובר, זה ילדים בדרך כלל מוכשרים קצת יותר, לא חייב להיות, יש ילדי תשומת לב שהם נהדרים, אבל יש ילדי כוח שהם קצת יותר מוכשרים, הם מאוד חכמים, ילדי כוח הם בדרך כלל ילדים מאוד חכמים, ומה זה הם מצליחים לעבוד על ההורים שלהם? לסובב אותם ככה, כמו כדורסל, היה, היינו מסובבים כדורסל על האצבע, כן. כן, ילדי כוח, כפי שאמרנו, מטרתם למשוך אש, כל הזמן למשוך אש. וכולל מכות חגורה, כולל מכות, כולל צינור גינה, כולל כל זה, ילד כוח. מה כאן, כאן צריך גיליון שלם של הכנה והכשרה אצל ההורים, כשהם באים להתמודד עם הילד כוח. הגילוי הזה כולל נקודות נקודות, אני אזכור ככה, אפשר בווריאציות שונות, אבל זה המערך. צריך להכין מערך שלם לטיפול בילד כוח. ילדינו המתוק, אתה ילד טוב, מצוין. יש שמשך כמה חודשים אחרונים, אנחנו רק כועסים עליך ואתה מעצבן אותנו, זה לא מפני שאתה רע, זה מפני שהצלחת להפיל אותנו בפח. אבל לא מפני שאתה ילד רע, אתה ילד מצוין, וכך תמשיך לגדול. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אמון, אמון, אמון. אמון בכוחות, אמון ברצונות, אמון ביכולות, אמון בטוב שלו. עוד פעם, זה המשך של אותו עניין, אבל ביתר הדגשה, אמון, לתת אמון, אנחנו מאמינים בך. נקודה שלישית, ילדינו, הקט, אתה חכם מחוכם. אנחנו מעריצים את החוכמה שלך. אבל אנחנו נלמד להיות יותר חכמים ממך. קצת. וזה די לנו. ובכל פעם שאתה תבוא, הוא תעורר תשומת לב, אנחנו לא ניפול בפח שלך. למשל, אתה כל פעם מושך אותנו לתת לך פקודות. הכלל הוא לילד כוח, במנגינה הזאת לא אומרים מה לעשות. תחזרו, שננו במנגינה הזאת, לילד כוח לא אומרים מה לעשות. זאת אומרת, תאכל, תשתה, תתקלח, תעשה שיעורים, תתפלל, תיטול ידיים, תלך לישון, תקום, תתלבש, תזה. כל לשון פקודה, לשון ציווי, נמחק מהלקסיקון. אין פקודות. לילד כוח לא אומרים מה לעשות. אין פקודות. למה? רגע, קודם כל עברה, אישור קו, למה? כי כל פקודה שניתנת, מיד הוא מנצל להפוך אותה ללוחמה. נתתם לי, אני לא מבצע את הפקודה, ואתם נלחם בכם, ואתם נלחמים בי. יפה. איך אומרים, יצא לקרב, התחיל הקרב, אל תגידו לו מה לעשות. מה? לפעמים, מה שאני אומר, אצלנו אחד הילדים כבר בגיל איזה חיי תקופה, לפעמים אני לא אומר, אבל אמא, אני כבר לא עושה הפוך עכשיו. עכשיו, איפה אתה נופל, באיזה פח, שכחת את א' וב' שלנו, אלעד, נו, מה שכחת? אמון. עכשיו דיברת בחוסר אמון מוחלט. הוא לא יאכל, הוא לא ישתה, הוא לא זה?
לא.
וואה, באמת מסכן.
אתה גם לא יכול להגיד לו, תלך לישון בלי לאכול.
אתה לא אומר לו כלום. אתה לא אומר לו, לא תלך לישון ולא תאכל, לא זה. ילדים יקרים, ארוחת ערב, אני לא בא. חופשי, מה? אני לא בא, אני לא אוכל. אני חופשי, חופשי. הנושא הבא זה, שוב, אתה לא תפיל אותנו בפח, כי אנחנו יותר חכמים ממך. אנחנו לא נגיד לך מה לעשות, כמה שתרצה שנגיד לך, לא נגיד לך מה לעשות. ונקודה אחרונה, העברת אחריות. התנאי להעברת אחריות הוא אמון. אם יש אמון שילד יכול משהו, אני מסוגל להעביר אליו אחריות. אם אין לי אמון שהוא יכול, למי אני מעביר אחריות? למי שלא יכול? כשהייתי ילד קטן, ההורים שלי היו שולחים אותי לקנות בלוק קרח. וזה היה עד גיל 7, כי בגיל 7 כבר עזבתי את קריית מוצקין. אז הם היו הורים טובים, היו שולחים אותי לקנות שליש בלוק קרח. שליש בלוק קרח בסל כזה שהבלוק לא נכנס בסל. איך הייתי מתקנה בילדים? שהיה להם מתקן לנסיעת קרח. אתם יודעים איך המתקן הזה עובד? זה מין מתקן כמו ברזל עם ציר, שכשפותחים או מפסקים לו את הדי, שמים על בלוק הקרח, והם מחזיקים מלמעלה. ואז החלק התחתון מתעדק, והבלוק קרח זה, הייתי מקנה במי שיש לו כזה מתקן, הייתי אומר, מתי יבוא זה לידי והקיימנו? לשאת בלוק קרח, כי אני תמיד הייתי לא עושה בסל, שקיות ניילון לא היו, אז בסל, והסל, שמים לו את הבלוק, אבל אז אי אפשר להגיע עם הידיות. אז ילד קטן, חצי או שליש בלוק קרח, ידית פה, ידית פה, וצריך לגרום, להביא אותו עד הבית. היה מלאכה מרובה. עשיתי את זה. למה? כי לא, הייתה ברירה, אז עשיתי. נקודה. אף פעם הבלוק לא נשאר ולא נמס בדרך. לא הייתי מחכה איתו שעה שימס קצת, שיותר קל כדי שאפשר יהיה להביא אותו. הייתי מביא אותו, סוחב ומביא. אז כשהורים מטילים מסע לילד, אז אם היו מטילים עליו בלוק, בלוק זה היה באורך כזה, משהו כבד, אדם מבוגר יכול לשאת, ילד לא יכול לשאת. אני נותן לך אמון שתוכל להביא את הבלוק קרח. זה כמו שאמרתם, יש גבולות לאמון. אבל העברת אחריות ואמון, שילד יכול. וילד רוצה, מה ילד רוצה? בואו נעשה את כל הסקירה, מה ילד רוצה? ילד רוצה ללכת לבית הספר. ילד רוצה להכין שיעורי בית. אני חוזר, לא התבלבלתי. ילד רוצה להכין שיעורי בית. ילד רוצה ללמוד. ילד רוצה להיות בחברה, רוצה להיות מסמר חברתי. ילד רוצה זה, ילד רוצה לישון, ילד רוצה לאכול, ילד רוצה להתלבש, ילד רוצה הכל. זהו. דוגמה מציאותית עוד פעם. דוגמה. ילד, ילדה, לא רוצה להתלבש, פיג'מה בבוקר. אמא שלה אמרה, אני מאוד מאוד ממהרת, בואי, קח איזה, לקחה אותה עם הפיג'מה לגן. הכי טוב שיכול להיות. את לא רוצה להתלבש? אין בעיה. הכי פיג'מה לגן. למה ילד עושה צרות להורים שהוא לא רוצה להתלבש? כי הוא יודע, מה? עם פיג'מה? מה קרה לך? הבאתי את הילדה שלך עם פיג'מה לגן? כן, בכיף. מה זה הבאתי את הילדה? לא מתביישת, לא מהגננת, לא מההורים, לא מאף אחד. הילדה לא רוצה להתלבש, בבקשה. עברת אחריות, תבואי ככה. מאותו בוקר נגמר העניין. כמו נמר, הילדה הייתה קמה מתלבשת, מאותו בוקר העניין נגמר. עוד דוגמה, ילד, שנייה. שלוש.
עד?
עד 60. כן, כן. 63 כבר לא, אנחנו אומרים, אבל עד 60 כן, מה?
ילד בן 15, אתה לא יכול להגיד לו, אתה תתקלח, כי הוא...
בוא נספר לך, שאלת על ילד בן 15, 14 וחצי הולך? ילד בן 14 וחצי. שאבא שלו היה גרוש, הוא היה בא לשבת לאבא שלו. סיפור, סיפרתי אותו הרבה פעמים, מציאות. כל יום שישי מהבוקר, תלך להתקלח, להתקלח. מגיע שתיים, שלוש, עושה מכות, ילד. מקפיל את מגותיו, תיכנס כבר למקלחת. אבא שאל אותנו מה לעשות, אמר לו, מה אכפת לך? לא רוצה להתקלח, לא רוצה להתקלח. מהבוקר, תנהל את כל הבוקר, בלי לדבר לילד כוח, מורה מנגינה, לא אומרים מה לעשות, נקודה. אמרת לו להתקלח. אחר כך אבא הזה היה המום. הוא בא אלינו בשבת וסיפר לנו שבשעה מ-11 בבוקר, הוא לא אמר כלום לילד, ניהל, מישל, זה ניקה את הבית, לא אמר שום דבר לילד, ילד בן 14, עוד 14 וחצי זה היה. ב-11 בבוקר הילד ככה התחיל לחרקר סביב אבא שלו, להראות שהוא חי. הוא מסתכל, כן, הכל בסדר, בסדר, כן. ב-12, אבא צריך, ב-12 וחצי הוא נשבר, אבא צריך ללכת להתקלח? הילד שואל את אבא שלו, אבא שלו אמר לו, אם אתה רוצה לכבוד שבת, בכיף. 10 שניות הוא היה במקלחת, זהו. אבא שלו חזר אלינו, הוא היה חמום, זהו, תוך שעתיים העניין פעל, נגמר.
אבל
שבנוע ושבנוע 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 אבל אני רוצה לעשן, תעשן, מה הבעיה? אמרתי לך, לא, אמרתי לך שזה לא בריא, וזה מזיק לבריאות. רוצה לעשן, סומך עליך, אני נותן לך אמון, שתעשה מה שאתה צריך. עכשיו, אם זה בא רק להבין, אם זה בא מגיל שנה, זה לא, כשמתחילים את זה בגיל 17, אופה, צריך לשנות תבניות חיים, זה לא עובד ככה. אבל כשמתחילים את זה בגיל שנה, בגיל שנתיים, כל החיים זורמים בכיוון הזה, זה עולם אחר. כן, אלעד, אני רואה שאצלך צריך מכבש גדול כדי ל...
ילד עולה לשחק במחשב. אז אדרבה, הוא יכול פתאום דווקא לקחת את זה לכיוונים של כוח.
לא להגיד לשחק
במחשב,
כלומר...
לא, המחשב לשעה, מ3 עד 4 המחשב, זהו, זה שעה ביום, אני סומך עליך, שתדע להפסיק, נקודה, העברת אחריות. מה? לא, אין דבר כזה לא מפסיק, כשנותנים...
הרב, זה נשמע לך מולה, זה לא נשמע לך.
כשתראו מציאות כזאת, אני אומר, אני צריך לשחוט... אני יודע, יש...
ילד יכול לשחק במחשב בלי הגבלה, הרי.
בוודאי, אז ההורים צריכים לשקול כמה הם רוצים לתת לו את המחשב וכמה לא. ואם הם רואים שהוא לא, אז גונזים את המחשב ואין מחשב, נגמר. אין מחשב בכלל, אין.
לא, זה לא טכנית, ילד בן
5-6 ילד בן 5-6 יקנה מחשב? ילד בן 15 יקנה מחשב, נכון, זה מה שהיה, אמרתי. אבא עשה קוד ונעל את המחשב, הילד היה מבקש, לא, פה ושם, תראה חצי שעה, שעה. לא נותן לך אמון, לא, מתוך חוסר אמון, לא מתוך זה. הילד בן 16, עבד בחופש, קנה מחשב, עשה לו קוד. אבא רוצה להיכנס, מה אתה רואה? יש לי קוד. תן לי את הקוד. אני, אבא, יש לי מחשב, יש לי קוד. מה אתה רואה? איזה אתרים אתה רואה? אבא, יש לי קוד. לא יכול, כן?
אז איך לא להגיע לזה?
זהו. ואבא, איך לא להגיע? לתת אמון בילדים. לתת אמון בילדים, שכשאומרים להם מרגע עד רגע, לא זה, אני מספר שוב על ילד, אימא שאופה פיתות, ומי שיודע איך אופים פיתות, יש כלי כזה, כלי ריק, שמעליו שמים את הגוף חימום, כן, מורידים את הגוף חימום, האימא אוהבת לעבוד על הרצפה, הגוף חימום על הרצפה, האסיר על הרצפה. היא עושה, שמה בזה, שמה את הגוף חימום, דקה ו-20 שניות, מסירה את הגוף חימום, שמה אותו על הרצפה, מוציאה את הזה, מכניסה לידה, מסתובב, תינוק זוחל. ואני נדהם, מה, את לא פוחדת שהוא ייגע? אמרתי לו שזה חם, אם הוא רוצה ייגע, שיחבר, שיקבל קביעה. אז הוא לא נוגע, כמו שהוא ייגע. אמרתי לו שזה חם. אני לא אומר את דברים סתם, הוא גם שומע, הוא שומע רק דברים. ואמרתי לו, אל תתקע את זה. זה חם, לא מתירים, תהיה קביעה, ילד זוחל, זה אומר שסיף שנה. לא מעיז להתקרב לדבר הזה.
אני לפני שבועיים, אני הלכתי מהבית, מהישיבה, מהבית, ראיתי ילד בן... פחות משנה בטוח, לא יודע מתי, זוחל, לכיוון הפנימיות. הרמתי אותו, אמרתי, וואלה, של מי זה? לא ידעתי של מי זה. הרמתי לכיוון משפחת בולל, ואמרתי, אני שואל את אשתו של רבי מרדכי, שאל אותו, של מי זה ילד הזה? לא, אני הגעתי על זה, וחצה את הכביש, ורכבים נוסעים שם.
בסדר.
בסוף אני רואה את האמא רצה אחריי, זה שלנו, זה שלנו. טוב. אז מה, הם אומרים לילד, זה לא לעבוד על כביש, הוא מבין בגיל שנה.
בסדר, אז אני אומר, יש דברים שילד לא מבין אותם, ודאי, מחוסר דעת. אני, אומרים, כן, הכל טוב בגיל. כן, אז זה לא, אז הילד לא יודע, זה, אני נותן לך אמון שלא, כן. אבל ילד בן שנתיים, אני נותן לך אמון שלא תרד לכביש, בוודאי.
שהורים מגבילים ילד מתי לחזור ממפגש עם חברים. נגיד ילד בכיתה ב' ג', אומרים לו בשעה 8:30, תחתור.
אצלנו בבית, אז תלוי אם הוא ילד כוח הוא תשומת לב, אם הוא תשומת לב, צריך לשים לו שעון מעורר, ולהגיד לו, הנה השעון מצלצל, אתה עוזב את החברים וחוזר הביתה. זה ילד תשומת לב. ילד כוח, אומרים לו, בנינו המתוק, אצלנו בבית חוזרים לביתה ב8:30. אני חוזר ב9. אצלנו בבית חוזרים ב8:30, בחיוך. העיקר בלי לכעוס, לנטרל את הכעס. להראות לו שהוא לא ישיג את המטרה של הכעס.
חוזר
ב-11. חוזר ב-11, חבל שחזרת ב-11. חבל, כן.
זהו.
זהו, זה הכל. עכשיו, רק להבין, עוד פעם, יוצאים פה מנקודת מבט הפוכה, אנחנו צריכים לעצור. הנקודת המבט היא שילד מאוד רוצה לעשות מה שההורים שלו רוצים. זה נקודת מוצא, ילד רוצה לעשות מה שהורים רוצים. למה הוא עושה הפוך? מפני שהוא מקבל תשומת לב על זה. אם הוא לא יקבל תשומת לב, לא יעשה הפוך? זה נקודת מוצא, זה אמון. ילד רוצה לעשות מה שהורים שלא אומרים לו לעשות. כן. ילד רוצה ללמוד, רוצה לאכול, רוצה להיות ילד טוב ירושלים. כן? אבל הוא עושה הפוך. ילד מכה את אח שלו, זה הכי, דוגמה הכי נוראי. ילד מכה את אח שלו, כי הוא רק, כי הוא חזק, כי הוא שונא את אח שלו. אוהב אותו אהבת נפש, מרחם עליו, רחמנות. אז למה הוא עושה לו את זה? כי הוא זוכה לתשומת לב. ואח שלו למה עושה? כי הוא גם זוכה לתשומת לב. שניהם מרוויחים, אמרנו, כן? אז שניהם נזכרים מזה. טוב.